אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
עורך הדין איציק בונצל, אביו של עמית בונצל שנפל בקרב בעזה, שלום.
שלום דוד.
שאלת אותי למה אני מזמין אותך, בעצם שאלת אותי מה אני שונה ממישהו אחר.
כן.
בקרבות נפלו כל כך הרבה אנשים. השבעה לחודש יזכר אצלך, כמו אצל הרבה מאוד אנשים, כיום מטלטל נורא. אמרת לי במשרדי, זר לא יבין את זה. לא יבין מה?
זר לא יבין איך חיים עם הדבר הזה, שבשולחן השבת יש כיסא ריק, שהיה מלא באור ובשמחה. יש חדר שהיה אחד מבין החדרים הרגילים בבית, שהפך פתאום לחדר שאתה שואל את עצמך אם אני יכול להיכנס או לא יכול להיכנס. אתה מחפש את הכוחות להיכנס, וכשאתה כבר נכנס, מה אתה עושה שם? איך מתנהלים בתוך החדר שהיה מלא בהרבה מאוד אור, הרבה שמחה, שמחה של ילד שגדל באותו חדר מגיל צעיר מאוד ועד ימיו האחרונים. איך חיים את המשפחה, את המשימות והאירועים שחולפים יום יום, שעה שעה, איך חיים את הנפילות האלה שאתה פוגש במהלך היום, נפילות של לפעמים זה שנייה, לפעמים זה יותר, לפעמים יורדים הדמעות סתם ככה שאתה נוסע ברכב ממקום למקום, אתה לא צריך יום זיכרון שיזכיר לך מה קרה. ואתה
בשבילך כל יום זה יום זיכרון,
כל רגע, כל רגע הוא יום זיכרון, כי אתה לא שוכח, והכאב הוא כאב שאי אפשר לתאר אותו. זאת אומרת, על זה אמרתי זר לא יבין, הכאב הוא, אתה מחפש מילים במילון הישראלי ואתה לא מוצא, לא, זה לא יהיה מדויק להגיד כאב צורף, שורף, בלתי נסבל. כשמדברים על זה תמיד,
אין מילים בשפה העברית שיכולה להביע את זה.
חד משמעי. אין מילים שיכולים, מילה שיכולה לתאר את ההתמודדות, גם אם אתה נראה כמי שמתמודד, וגם אם אתה נראה כמי שמהלך ברחוב, וגם אם אתה נראה כמי שמגיע לעבודה ולמשרד, ופוגש לקוחות, עדיין, גם כשאני יושב איתך, דוד, בשניות אלה, הבטן מתהפכת לה מרגע לרגע, כי אתה גם מבין שלא הייתי מגיע לרעיון הזה, והלוואי והייתי יכול לוותר עליו, או היית מזמין אותי לרעיון משפטי מקצועי, ולא בשל העובדה שאיבדתי את בני עמית במלחמה הזו. החיים שלנו באמת השתנו, השתנו מכל כיוון, מכל מחשבה, ואנחנו מתמודדים, אנחנו מרגישים ש... איך אומרים, אתה יודע, בקן משפחתי, לפעמים יש אח חזק יותר, אח חלש, אח שעובר אירועים כאלו ואחרים, ומצופה מיתר בני המשפחה, האחים והאחיות, לסייע לאותו אח חלש. ולמזלנו, התברכנו על ידי בורא עולם בכוחות כאלו ואחרים, כדי, אפשר להגיד אפילו, העמידו אותנו שוב בניסיון, האם בגלל שיש לכם כוחות, ואני מדבר ברבים, אני, אשתי והילדים, לסייע לאלו שהם חלשים בתוך משפחת השכול, כי עכשיו אנחנו חזקים. מה יהיה בעתיד? אינני יודע, אבל אני מבין שזו המשימה שמונחת על כתפינו.
תשמע, אתמול, היום יום חמישי, אתמול יום רביעי, הייתי בבית הלוחם בתל אביב, באפקה. ואני מכיר את בית הלוחם, הדרכתי שם חיילים פצועים, ומנכ״ל בית הלוחם יוסי, הבאתי שם איזה קבוצה של אמריקאים, והוא הסביר לנו. ואתה יודע, המלחמה הזאת טלטלה את כל מי של לב בליבו. והסתכלתי על מאות אלפי חיילים, פצועים, הרוגים, נפגעי טראומה נפשית, מאות אלפים מקום המדינה. שאלתי את שר הביטחון לפני מספר שבועות, כמה אנשים חווים, חוו, יחוו טראומה נפשית. הם נראים בסדר, הם נראים כאילו לא נשרטו במלחמה, אבל הם חווים עדיין, ויחוו כנראה בשנים הקרובות, טראומה נפשית. הם פצועי צהל. ואני יושב מולך, ואני שואל את עצמי, כמה כוחות נפש צריך להיות לבן אדם, כדי לעבור אירוע שבו הוא מאבד את היקר לו מכל את בנו. תגיד, כשאתה נכנס לחדר, אתה יושב שם, אתה עומד, מה עובר בראשך?
תראה, לא זכור לי.
קודם כל, שאלתי אותך, ואני שואל את זה תמיד, האם יש משהו שאסור לי לשאול?
לא,
ואתה יכול, ענית לי, תשאל הכל.
נכון מאוד.
אז אני מרשה לעצמי.
נכון, בבקשה.
ואם אתה מרגיש משהו שאתה לא יכול לענות, פשוט אל תענה.
בסדר גמור. לא יצא לי הרבה פעמים להיות בתוך החדר. הוא חדר שנמצא סמוך לחדר שלי. הדלת סגורה. ולא יוצא לי הרבה להיכנס לחדר. ואני לא יכול להגיד לך, דוד, אם זה בגלל פחד או חשש, או בעיה להתמודד עם מה שקורה שם בפנים. הרי מה קורה שם בפנים? יש את הריח שאף אחד לא יריח, אם זה לא אני, של הילד. יש את הבגדים שמסודרים, יש עדיין על המיטה, לפני שעמית חזר לארץ ערב שמחת תורה, היינו בטיול באיטליה, וערב לפני חזרתו הוא עשה ככה, הוא אמר לי, אבא, תשמע, יש לי הרבה כסף מהמשכורות הצבאיות שלא נגעתי בהם, אני הולך להשתולל פה באיטליה, יוצא למסע קניות, והוא יצא למסע קניות כזה, והבגדים שהוא קנה עם האתיקטים, עם המחיר, עדיין עד היום נמצאים על המיטה. ושוב, אני נכנס ולא יודע מה לעשות עם זה. לא יודע.
אתה יושב שאתה נכנס?
לפעמים יושב, ושוב, זה מקרים בודדים. אני לא זוכר מתי באת בפעם האחרונה. אני יושב, כן, בהחלט, אני יושב כמה דקות. אבל שוב, אין איזושהי תוכנית. אני לא יודע למה אני נכנס, ואני לא יודע מתי אני יצא. כי גם אין שום דחף ושום עניין מה לעשות עם זה. זה לא איזה משהו שאני חושב שכרגע הוא מצריך פתרון כזה או אחר. בחדר, לחדר נוספו 5 ארגזים שקיבלנו מהצבא. יש כזה אירוע שאשתי קוראת לו הלוויה השנייה, שבה מגיעים מצהל עם הציוד של החייל שנפל, בתוך ארגזים כחולים כאלה, ועל הארגזים מודפס השם בתוספת הזל, עם השם של הילד, ושם בפנים יש את כל הציוד שאספו מכל מיני מקומות שהוא היה בצבא, כולל בלחימה עצמה.
כולל הנשק?
הנשק, אנחנו קיבלנו אותו לפני מספר חודשים, בצורה מאוד יפה מהצבא כזה, בארגז כזה מסודר שמעורר כבוד. אבל הארגזים האלה שהפתיעו אותנו מאוד כשפתחנו אותם, ופתאום גילינו אוצר בלום של כתיבה שלא האמנו שעמית שלנו יכול לכתוב בצורה הזאת. ילד שלא באמת קידש את ספסל הלימודים וראה בו מקום שחובה להגיע אליו, ופתאום אתה מגלה אוצרות שלמים של כתיבה כל כך עמוקה. תראה, יש את המסמך שהוא הופץ גם כן, והוא נמצא אצל ראש הממשלה, וראש הממשלה גם דיבר עליו באחד מסיבות העיתונאים בתחילת המלחמה. בראשון לדצמבר, 5 ימים לפני שעמית נפל, עמית כתב ככה, הוא כתב ערב שבת, הראשון לדצמבר, הוא כותב, התחלנו במהלך היסטורי, ועלינו לסיימו בניצחון מוחץ, אני גאה להיות חייל יהודי בצבא הגנה לישראל, שבת שלום. זה מסמך שהוא השאיר 5 ימים לפני שהוא נהרג בערב שבת. אתה קורא אותו פעם אחר פעם, בכל אות ובכל מילה, אתה מגלה את אהבתו לארץ הזו, שזה ידענו. אבל אהבה אמיתית, אהבה שאי אפשר אפילו להרער עליה. את ההבנה של חייל, שמבין שהוא יהודי בארץ ישראל, ודווקא בשעות האלה, ואני מזכיר לך, דוד, מדובר על היום ה-60 של הלחימה העצימה, אש תופת מכל כיוון, כל יום מותר לפרסום של כמה חיילים, והילד הזה בוחר לשבת ביום שישי לרגע מנוחה ולכתוב את הצוואה הזאת או החיוב הזה לנו, לסיים את הסיפור הזה בניצחון, ובמיוחד הדגש על הגאווה להיות חייל יהודי בצבא ההגנה לישראל. לשבת ולכתוב כזה משפט, שאף אחד לא מבקש ממך לכתוב כזה משפט, אף אחד לא שאל אותך אם אתה גאה או לא גאה, זה סיכום של ילד שסבו היה ניצול שואה, והוא גדל לאור הסיפורים האלה, הוא ידע על מה אנחנו נלחמים, הוא אהב את המדינה הזאת, אהבת נפש, היא הייתה המאהבת שלו. תחשוב שזה ילד שהיה עסוק בלהגיע ליחידה הכי מובחרת שיש בישראל, בצבא, מגיל 17, כשהוא מזניח את החלום של כל ילד בן 17 להוציא רישיון נהיגה. עמית הוציא רישיון נהיגה רק בגיל 20. כל הזמן הזה הוא היה עסוק באימונים ובדרך כדי להגיע ליחידה הכי מובחרת שיש. אז המשפט הזה הוא כל כך עמוק, והוא גם משפט מאוד מחייב.
יציג, תגיד, אתה חששת, כמו כל הורה, שעלול לקרות לו משהו. במיוחד אחרי השבעה לאוקטובר, הרגשת משהו?
תראה, מאוד חששתי, מאוד פחדתי.
זה טבעי.
טבעי.
אבל הרגשת משהו?
היו לי שם שני ילדים, נדב הבכור, הוא לוחם בחטיבה, בחטיבת הצנחנים גם, הוא היה כמה רחובות מעמית, באותו לילה, ואני לא יכול להגיד שהרגשתי משהו, אבל מאוד פחדתי, כן, מאוד. כשהגעתי לעיכול האחרון לפני הבית, תמיד הייתי מוריד הילוך, ואומר שלא יחכו לי שם, שלא יחכו לי שם, אני לא יעמוד בניסיון הזה. כל רעש דוד, כל טריקת דלת, כל רכב שעוצר ליד הבית, הפך לנו את הבטן, נבהלנו, כי ידענו ששני הבנים נמצאים בחוד החנית, מובילים את הלוחמים שלהם לתוך לחימה מאוד מאוד מסוכנת. אתה פותח את הבוקר אם מותר לפרסום. לאט לאט אתה גם קובר חברים של הבנים, חברים של עמית, חברים של נדב, משפחות שאנחנו חברים מאוד קרובים, משואם, ילדים שקברנו אותם שישבו אצלנו מול הטלוויזיה ושיחקו פלייסטיישן עם נדב או עם עמית, היו אצלנו בבית, ואותם כבר קברנו, והחשש והפחד שזה יגיע
מה
אליך.
מה הפרש גילאים ביניהם?
נדב בן 25 שנים.
5 שנים. אתה מרשה לי לבוא קצת לפוליטיקה?
מה שתבחר.
למה עברה בראשך האפשרות להיות חבר כנסת או שר?
תראה, לא עברה בראשי להיות חבר כנסת או שר.
אבל אתה מוזכר ככזה.
אני מוזכר על ידי אחרים, היות ופעלתי רבות, ואפילו אפשר לומר במסגרת פורום הגבורה, שהייתי שותף להקמתו, שינינו את מהלכי המלחמה. חד משמעית.
שזה אומר?
שזה אומר, כשעמדנו לפני הכניסה לרפיח, והיה דשדוש, ולא היה ברור מה קורה, ונראה שאיזנקוט וגנץ יצליחו להוביל מהלך של הפסקת הלחימה או כל דרישה אחרת שהייתה להם שהיא
זה לא... זה לא רק הם, הרבה אחרים ניסו.
נכון.
גם מהפוליטיקה וגם אחרים שצעקו שלא תעיזו להיכנס. אני זוכר את בחירי הפוליטיקאים והעיתונאים, שלא נשכח אותם גם.
נכון מאוד.
שלא תחשבו להיכנס.
אז אנחנו עשינו מעשה כמשפחות שקולות, בחרנו לא להסתגר בבית באבלנו, והבנו שיש פה משימה שקודם כל אנחנו מחויבים אותה לעם ישראל וגם לבנים שלנו, שלא, שאי אפשר לסיים את המלחמה באותם ימים שלא, שהיה נראה שלא נכנסים לרפיח והכל מתפרק. וקמנו והקמנו את, קמנו מהאבל והקמנו את פורום הגבורה, שלאט לאט הצטרפו אליו עוד הורים ועוד הורים, והוא עומד היום על מאות הורים שחברים בפורום, ודרשנו מראש הממשלה להמשיך את הלחימה, לסיים את המשימה, לנצח ניצחון מוחלט ולהשיב את החטופים. ונדרשנו לחסום את הכניסות לירושלים מספר רב של פעמים, הפגנות מאוד מאוד קשות, פגישות עם ראש הממשלה, פגישות, עשרות פגישות כבר קיימתי איתו בנושא הזה ובנושאים שקשורים למלחמה, ונתניהו התחייב בפנינו, ואני יכול להגיד שנכון להיום כל ההתחייבויות שבהם דנו, נתניהו עמד בהתחייבויות שלו.
ואתה מגיע הביתה מיום עבודה, ואתה מדליק את הטלוויזיה, ואתה רואה קצין בכיר מאוד באחד הפאנלים שאומר, זאת תהיה בכייה לדורות אם תיכנסו לרפיח. אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על אותם אנשים שמופיעים ב-12, ב-13, ב-14, ואומר לעצמי, תגיד, אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? לפני שבוע, לפני חודש, לפני שנה, דיברתם הפוך. ופתאום, אחרי שעשו מהלכים מסוימים, אתם פתאום צועקים, מידד, אנחנו היינו בעד, פוליטיקאים לשעבר. מה אתם חושבים, שכולם מטומטמים? שכולם לא זוכרים? הרי יבוא מישהו ויזכיר לכם, ברעיון בטלוויזיה, את אותו משפט שעכשיו אמרתי. ואיך אתה מרגיש עם זה? אתה גם פגשת את אותם אנשים.
כן.
וישבת גם... איתם בפאנלים.
נכון. אתה יודע, דוד, בהספד של בני עמית, קראתי לעם ישראל לסגור את הטלוויזיה ולסגור את תחנות הרדיו המרעילות. ערב ערב מרעילים אתכם בערוצי התרעיל, מרעילים אתכם בדברים נוראיים בזמן שהבנים שלנו לוחמים. אבל לאט לאט עם הזמן... הבנתי, לא כי לא, אי אפשר להגיד שלא ידעתי את זה קודם, אבל לאט לאט כשאני פוגש את אותם אנשים, האנשים האלה שאתה מציין, בערוץ 13, בערוץ 12, אותם אלופים, אותם קצינים שפרשו, תשמע, דוד, הם מנותקים. הם פשוט מנותקים.
מה, הם סתם רוצים לשרוף דקות מסך, או מה הסיפור שלהם?
לא, הם, תראה, הם רוצים...
או שהם לא מבינים.
הם לא מבינים מה קרה בעם. הם לא מכירים את האירוע.
פוליטיקאי בכיר,
תשמע,
לא מבין מה קורה פה?
לא מבין מה קורה פה, והגענו לאן שהגענו, בגלל שאותם אלופים שהיו בצהל, הביאו אותנו עד הלום, אותם אנשים שהיום טוענים לכתר הידע, שהם יודעים הכל, כאשר הם יושבים באולפנים, אלופים, שלא מכירים את תוכניות העבודה, לא מכירים את המבצעים המתוכננים, לא מכירים את השטח, לא רואים מפות, יושבים ומתנפים על צהל קודם כל ולפני הכל, ואחר כך על הממשלה, ואנשים האלה מרעילים את האוזניים של הציבור, ולצערי הרב יש מי שמוכן לשמוע את דברי האבל שלהם, אנשים אינטליגנטים שיושבים ערב ערב מול המהדורות האלה והפאנלים האלה, ומסכימים לשמוע את הדברים שאין בינם לבין המציאות שום קשר. ישבתי עם אלופים, דיברתי, ניסיתי להבין, ואז אני מבין שהוא לא יודע על מה מדובר, הוא פשוט לא יודע על מה מדובר. וכשאני אומר, אני
ברגע יודע... שאלוף אומר, אלוף לשעבר אומר, מקור בכיר אמר לי, מה הוא מחרטט?
חד משמעי, לא מקור ולא בכיר, אין לו לא מקורות ולא בכירים שיגידו לו. אני אומר לך באופן חד משמעי, אני גיליתי בחדר האיפור ששם דקה לפני שעולים אחד מנסה לקבל מהשני מידע כדי שיהיה לו מה להגיד.
אני מוכרח לספר לך משהו. ישבתי יום אחד בזמן המלחמה אצל שר בכיר מאוד, ושמעתי דברים. ובערב אני מדליק את הטלוויזיה, ואחד מאנשי הצבא הבכירים מספר לעם ישראל שמקור בכיר אמר XYZ. ואני מתכווץ, ואני אומר, לא בכיר, ואף אחד לא אמר לך דבר כזה, כי אני הייתי שם ושמעתי מה נאמר. ואני אומר לך, אתה מעז להופיע בתקשורת ולספר לי סיפור שמקור בכיר אמר לך, ואני לא שמעתי ממקור בכיר. אני הייתי כשדיברו על זה. ואני לפעמים אומר לעצמי, מה אתם חושבים לעצמכם? ואין לי תשובה.
אני אגיד לך, מדובר באויבים מבית.
בזמן מלחמה. זה הם לא הבינו.
לא, אני כן, כי אני אגיד לך למה.
אני משך להגיד הכל.
לא, אני אענה לך, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך למה,
אני נורא נזהר בלהגיד את הדברים האלה. זה ציונים כמוני וכמוך.
לא, אבל אפשר להגיד, אנחנו נזהרים מהדברים האלה. אבל אני אומר לך שאם לא היינו בשעת מלחמה, אז הייתי אומר לך, אתה יודע מה, דוד, אני מקבל את ההמלצה שלך לא להגיד. אבל לערוצים האלה יש צופים מצד האויב. הם יושבים וצופים בנו. זה לא שאני ואתה יושבים באיזה חדר סגור ומדברים. האמירות כאלה מחזקות את האויב. ראינו שווים שהיו חטופים, שמספרים באופן ישיר וברור איזה דברים חיזקו את האויב ואיזה דברים החלישו אותם. עכשיו אתה יושב עם דרגות אלוף לשעבר, קודם כל ולפני הכל, תדייק, תגיד את האמת. אמרו לך או לא אמרו לך, תגיד רק מה שאמרו לך.
זה יותר אמין כשאתה אומר מקור בכיר אמר לי.
כן, זה פטנט, אבל תראה, אני גיליתי דבר מאוד חשוב בשנתיים האלו, שאני גם בתקשורת. המאזינים אינטליגנטים ולא טיפשים. הם לא בכדי בוחרים לראות ערוץ 14, לשמוע את תחנות הרדיו שלך ואת גלי ישראל. אף אחד לא חופה עלינו תחנה אחת שאתה פותח ואין עוד תחנות. ואנשים רואים את אחוזי ההזנה ורואים את הרייטינג, אנשים הפסיקו להיות טיפשים. הם בוחרים מה ללשמוע, למה להאזין, לאיזה תחנה לכוון את הרדיו אצלהם ברכב, ומה מחזק אותם ומה מחליש אותם. ואני אומר לך שאם היה מדידה אמיתית, אגונה, לעניין הרייטינג של התוכניות, הייתם מגלים, עם ישראל היה מגלה שאחוזי ההזנה והצפייה של אותם ערוצים, האחוזים ירודים, ממש ירודים, והייתה פה תנועה חדה מאוד בשנתיים האחרונות להאזנה לדברים שבהם אתה מאמין. והם יכולים לשבת שם ולהגיד מקור בכיר 200 פעם. אבל כשיבדקו כמה האזינו לאמירה הזאת, אני חושב שלא יופתעו, אלא יגלו את האמת.
שבוע שעבר, במאמר שאני כותב בסוף שבוע במעריב ובג'רוזלם פוסט, כתבתי, לא יכולתי להתאפק. לא הזכרתי שמות, אני לא אעשה את זה. אבל ממש מספר ימים לפני הנסיעה של נתניהו לארצות הברית לפגישה עם טראמפ, כתבה אחת העיתונאיות באחד העיתונים, נתניהו נוסע כדי להרחיק ממנו את ההחלטות הקשות, הנסיעה הזאת היא לא יותר מבזבוז זמנם של טראמפ ונתניהו, וכדי לדחות את העתירות ואת המשפט וכו' וכו'. והיה נדמה לי ששמעתי איזה נימה, אולי זה היה נדמה לי רק. ואמרתי לעצמי, בוא נגיד שזה נכון, אבל ייחלתי לזה, קיוויתי שבאמת נתניהו יצא משם עם הבנה שארצות הברית עומדת לצידנו. והיא עשה את זה לאורך כל השנתיים וחצי עוד מעט. וקראתי שוב ושוב את מה שאותה עיתונאית כתבה. ואמרתי, למה את כותבת את זה? את לא לוקחת בחשבון שאולי זה יהיה הפוך? ובמאמר שלי בשבוע שעבר במעריב כתבתי, ציטטתי במדויק את מה שהיא אמרה, והכל היה הפוך. טראמפ אמר לנתניהו את אותם דברים שכל כך קיווינו לשמוע. נהיה איתכם, נמשיך לספק לכם נשק. הנושא של הגרעין מבחינתנו זה טופ פריוריטי, ואנחנו עומדים ותומכים בכם לעשות את מה שאתם צריכים. וכשקרה העיתונאית הזאתי, אם היא קראה את מה שאני כתבתי, איך היא לא התביישה? איך היא לא עמדה במצב שבו היא אומרת לעצמה, תכתבי בפעם הבאה, טוב, טעיתי, התבלבלתי, טעיתי. לזכותו של בן כספית יאמר, לזכותו יאמר, ואני אומר לך, אני מאוד מעריך את בן כספית, הוא אמר, מישהו אמר, יצאנו צ'יפס. אחד העיתונאים יצאנו טמבלים, אמר כך במשפט הזה. אני נורא מעריך את אלה שאמרו את זה. טעינו, בסדר, קורה. הפרשנות שלכם לא הייתה טובה. מה אתה אומר על זה?
תראה, אני לפני שנה ויותר טסתי עם נתניהו לוושינגטון לנאום בקונגרס. טסתי איתו במטוס כנף ציון, והייתי חלק מהמשלחת לאורך כל ימי הביקור. ראיתי את כבוד המלכים שנתניהו מקבל בארצות הברית, ואני מזכיר לך, זה לא היה טראמפ, זה היה ביידן, ז'ילטון ביידן, כשנתניהו נעם בקונגרס. ישבתי באולם הקונגרס, ספרתי 86 פעם שהיינו צריכים לקום בתוך שעה ולמחוא כפיים לנתניהו. האמריקאים קודם כל ולפני הכל, ואני מזכיר שוב, גם בשלטון של ביידן, מאוד מאוד מכבדים את נתניהו, קל וחומר עכשיו עם התיאום הדוק שיש לו עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ואנחנו רואים את זה, זה הוכיח את עצמו בכל הזירות, במיוחד בזירה האיראנית, ואותם עיתונאים או אותה עיתונאית, ולא משנה מה שמה, הם לא יודעים לאכול את האירוע הזה. הם לא מסוגלים לראות את הכבוד שהוא מקבל מאומות העולם, הם לא מסוגלים לראות את התיאום ההדוק, החברי והכל כך קרוב בינו לבין טראמפ, זה פשוט מתפוצץ להם בפנים התמונות האלה והשיח הזה, והתמיכה המטורפת שיש לטראמפ בנתניהו ובנתניהו עם טראמפ. ושוב, זה קורה כי הם אכולי שנאה. מה שהם מוביל אותם, וזה לא סיסמה או בחיינות, זה אמיתי. גם אני קורא את הדברים שאתה מדבר עליהם, ואני לא מאמין, בתור מי שמעורב היום מבפנים, ורואה את הדברים מבפנים, ומכיר את המהלכים כאלו ואחרים, מה שחשפו בפנינו כפורום הגבירה, וגם בפגישות אישיות עם נתניהו, אתה חושב שהם מדברים על מישהו אחר. אבל המחלה הזאת, הכל כך קשה של השנאה לנתניהו, מעבירה אותם על דעתם. זה לא סתם אמירה או פרשנות.
נתניהו עומד בפני הכרעות מאוד קשות ברמה האישית. הוא נאשם בכמה וכמה סעיפים שהוא עלול להיכנס לבית הסוהר. זה בדיוק אותם דברים שמדברים עליהם. ואתה אולי תהיה חבר ליכוד. אגב, דיברו איתך?
לא, לא דיברו איתי. אני יודע שכמו שאמרתי לך, שיש שיח בלשכת ראש הממשלה. אני יודע שיש פניות ללשכת ראש הממשלה על ידי חברי מרכז ועל ידי חברי כנסת, גם חברי כנסת. אני לא אומר סתם, אני יודע, אני יודע אותך. בוודאות. בבקשות לשריין אותי, נכון.
ואתה נוטה לומר כן?
אני עדיין לא נוטה לומר כן או לא, כי אני חושב ש... או יותר נכון, אני מנסה להקל על עצמי ולדחות את הקץ, לדון בסוגיה הזאת ביחד עם בני משפחתי.
אבל אתה תצטרך לקבל החלטה.
כשאני צריך לקבל, אני אקבל, אבל יש פה סוגיות שהן הרות גורל. תשמע,
יש לך משרד עורכי דין מצליח.
ברוך השם, משרד עורכי דין, אבל זו לא, העניין הכלכלי הוא לא הסוגיה העיקרית. השמירה על שלום המשפחה, ברוך השם, יש לי אישה מדהימה.
ואשתך מתנגדת? או...
לא, אין כאן, לא היה שיח של התנגדות, שנינו יודעים...
כי אתה אומר עוד ההצעה לא הגיעה.
כן, כן, אז אנחנו, זה נזרק באוויר, כן? ואז עולה שוב הזוגיות, ברוך השם, המופלאה שיש לנו. המבחן שעברנו יחד באירוע המטלטל הזה כבני זוג, הבית שאנחנו מצליחים להחזיק, יש לי ילדים, ילדה אחת משרתת בחטיבת הצנחנים, ילד אחד עכשיו חזר ממילואים בסוריה, לא ויתר יום אחד שיורידו לו מהמילואים למרות מה שהוא חווה, ולכן השאלות הן שאלות מאוד עמוקות, אבל יותר מזה, גם אחרי שהמשפחה תיתן אור ירוק, ואני אצטרך לתת אור ירוק לעצמי, אני לא ארצה לקבל שריון בשביל לשבת שם על כיסא ולצרוח במליאה.
זאת אומרת, אתה בפחות משר לא תסתפק.
לא, אני לא מציב תנאים, אני יודע...
או יושב ראש ועדה חשובה.
יכול להיות, אני רוצה להיות בעל השפעה מהותית, כי אנחנו נמצאים בנקודה... שחייבים לעשות שינוי מהותי מלמעלה עד למטה, שמאלה וימינה. וגם אנשים שפוגשים אותי ברחוב, אנשים שמדברים איתי, יש להם ציפייה שאני אהיה בין אלו שיעשה את השינוי. אז ללכת לשם סתם ולפגוע בשמי הטוב, כי כל שם מה שנותר לי זה איזה נאום של דקה ביום שלישי בצהריים במליאה, תשמע, אני לא אלך על זה במצב כזה. אם לא תהיה לי אפשרות להיות מבין אלו שמשפיעים, אבל משפיעים מהותית בשאלות העקרוניות שנמצאות על השולחן, בגץ, מהפכה משפטית, טיפול במשפחות השקולות, סוגיות נוספות כמו חנינה של נתניהו.
יצחק, בוא ניכנס יותר לרזולוציה ברשותך.
בבקשה, בבקשה.
תראה, השעון מתקתק.
כן.
חנינה לנתניהו, כן או לא?
אני...
בוא נעשה את זה בקצרה, יש לי כמה שאלות.
כן, כי צריך חנינה לעם הזה.
אבל הוא לא הודע באשמה, ואתה יודע שיש כאן בעיה.
כי לא רק נתניהו יושב על הכיסא, גם אני יושב שם, וגם רוב העם יושב על אותו כיסא, שהם לא רוצים לראות אותנו פה, ורוצים להזיז אותנו הצידה. אמרתי לנתניהו ביום הראשון, בדיון הראשון, אתה לא יושב שם לבד, אני גם יושב איתך על הכיסא הזה.
חוק הגיוס...
חוג הגיוס צריך להיות קודם כל בהסכמה, אבל אני לא מקבל היום את העליהום על החרדים. העליהום על החרדים הוא שגוי ולא נכון. אני דורש שחוק הגיוס יפנה גם למגזרים אחרים ויחייב את הערבים שמסתובבים פה וחיים כמו מלכים, מקבלים רק זכויות בלי חובות, לשרת שירות אזרחי, אם זה במחבי האש, לא בצהל, אם זה במוסדות בתי החולים, ימצאו מספיק פרויקטים כדי להעסיק אותם. לא יכול להיות שיש פה מגזרים שלא משרתים, כל מיני כאלה שהמצפון לא מאפשר להם לשרת בצהל. אם אתה מדבר איתי על כל המגזרים האלה, אני בעד. אם אתה רוצה עליהום רק על החרדים, לא יכול להיות שיהיה במדינת ישראל חוק שאומר, אם חרדי עבר באור אדום, יש לו עונש וסנקציות כאלה, ואחרים אין להם. ולכן, השיח צריך להיות מחייב כלפי כל אזרח שמחזיק בתעודת זהות ישראלית.
ועדת חקירה ממלכתית?
חס ושלום. ועדת חקירה לאומית, אני שותף לניסוח החוק של קלנר, ישבנו הרבה מאוד שעות לכתוב את החוק הזה, זה חוק שוויוני לכל דבר ועניין, שמי שלא יודע, הוא מאפשר לכל צד, וחבל שאנחנו מגדירים את זה כל צד בסיפור הזה, להביא את אנשיו שלו לתוך הוועדה.
אבל אתה יודע שהאופוזיציה לא שם, ואז מה שקורה, זה תהיה ועדה שמונתה על ידי אנשים פוליטיים, שלא תקבל אמון של חלק מהעם.
דוד, תראה, בגלל שהזמן שלנו קצר, אני אגיד לך ככה. כל ועדה שלא תקום, כמובן שאני נגד ועדה ממלכתית, בסופו של דבר תגיע למסקנות כאלו ואחרות, ואני בתור אב שקול, ככל הנראה, יגיע אליי הבית הטנדר עם הקלסרים של מה שהיה בוועדה. ומה אני עושה עם אותם קלסרים? מה עם ישראל יעשה עם אותם מסקנות? כלום ושום דבר. אם...
אתה לא מאמין שוועדת חקירה שממנה שופט בית משפט עליון, עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, תהיה ועדה מוטה?
לא עניין של מוטה, מה התוצאות? 20 ועדות חקירה...
אבל אתה לא יודע.
אני אומר לך, 20 ועדות חקירה שהוקמו מאז קום המדינה, לא הגיעו למסקנות אישיות של עונש מאסר לאלה שנמצאו, שקשלו באותה בדיקות. ואני אומר לך, מה שנקרא, בהזדמנות הזאת, אני אומר גם למאזינים, אם אנשים לא ישיבו אנשים אחרי סורג ובריח, אלה שימצאו אשמים,
כמו מי?
כל אנשי הצבא, אנשי המודיעין, אנשי השבק, שקשלו...
לא יהיה מקום בבית סוהר.
נכון, אז שיפתחו עוד אגפים, אבל למה אני דוחף לשם? לא כי אני רוצה לנקום באותם אנשים. אני אומר לך, שאם לא ישבו אנשים בבית סוהר אחרי האירוע הזה,
כולל פוליטיקאים,
כולל מי שימצא אשם בקשל של השביעי לאוקטובר, וזו שאלה עמוקה שלוקחת זמן לענות, אבל אני רוצה להגיע לנקודה ולומר למאזינים שלנו, אם לא, האנשים האלה לא ישבו מאחורי סורג ובריח, הנכדים שלכם והנינים שלכם הם הבאים בתור, בעוד 20, 30, 40, 50 שנה יישב ראש אמן שיגיד לעצמו, למה לי לקום באמצע הלילה, אם היה אחד לפני 20 שנה שלא קם, והיום הוא חי חיים מלאים וטובים. כשמגיעים אנשים לוועדת חקירה, ואין להם מורה מפחד הדין, הם ישקרו ויגידו מה שהם רוצים להגיד, כי בסוף היום הם הולכים הביתה. ואני חושב שיש לי אחריות, הרי עמית לא יחזור, אחרי תוצאות הוועדה הזו. יש לי אחריות כלפי הנכדים שלך, כלפי הנכדים שלי, כלפי הילדים של המאזינים, כשהילדים שלהם בעוד 20-30 שנה ילכו לצבא, ידע אותו רמטכ"ל, ראש אמן או ראש שבק, שאם הוא יתעלם מידיעות מודיעיניות, או לא יקום בזמן, הוא יצטרף לאותם חברים שיושבים באגף אוקטובר בשירות בתי הסוהר. זו המשימה, כי אחרת אנחנו נהיה הוועדה ה-21 הממלכתית שהוקמה במדינת ישראל, ואני מזכיר בקצרה, גולדה מאיר, מלחמת יום כיפור, גולדה מאיר התמודדה שוב אחרי הוועדה שהוקמה, והיא רק בגלל שהגיעה למקום שישי במפלגת העבודה.
אבל אתה יודע למה? כי הוועדה קבע שמישה שם זה רק הצבא.
בסדר, אבל לא עדיין מוסרית שם, וערכית. לא על... מוסרית נכון, וערכית,
אני
היא התמודדה שוב.
אני מסכים.
היא הגיעה למקום שישי, ואז היא פרשה. כן. אבל אלו האנשים...
היא פרשה תראה, בגלל ההפגנות.
תראה, במדינה שבה ראש ממשלה שישב בכלא עם סרבל כתום על שוחד, ככה קבעו השופטים, לא אני הופך...
על הפרת אמונים,
על הפרת אמונים... הופך לפרשן בערוצי 13-12, מה אתה מתפלא שהאנשים האלה שאחראים על הכשל של אוקטובר, לא יעמידו את עצמם לראשות הממשלה, או לבחירות, או להיות יושבי ראש דירקטוריונים?
אתה שואל, אז אני אענה לך. כי לציבור יש זיכרון מאוד קצר.
אוקיי. אז אני מבטיח ואתה לך...
ואתה פה להזכיר להם את זה.
אני מבטיח לך פה, לא משנה אם אני אהיה חבר כנסת שר, או אני אשמח להיות מי שאני היום, אני לא מתכונן לסיים את הסיפור הזה בעוד שנה ולא בעוד שנתיים. אני כבר פועל נגד אותם אנשים, והייתה לי הצלחה כבירה גם נגד אותם אנשים. יש את הסיפור עם חליבה שחתם הסכם עבודה בחבלת הנשק הישראלית הגדולה ביותר, ואני זה שפניתי ונפגשתי עם בעל החברה והסכם העסקה שלו בוטל. בוז'י
נשיא המדינה.
לא בוז'י, סליחה. בוגי יעלון נאסר עליו להיכנס לבסיסי צהל אחרי שנודע לי שהוא טוען טענות קשות נגד חיילי צהל. שר הביטחון ישראל קץ הוציא הוראה שאסור לו להיכנס והוא לא נכנס יותר לבסיסי צהל להרצאות. הרצי הלוי, אני מופיע מול ביתו עם מגפון פעם אחר פעם. אני מזכיר לך שהעתירה שלי לבגץ לגבי רונן בר עשתה את שלה אחרי שרונן בר יום למחרת התקשר אליי וביקש שאפגוש אותו. כן, אני איציק הקטן. רונן בר אחרי העתירה שלי, פגשתי אותו ביחד עם אשתי, הייתה שיחה של שעתיים מאוד 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 קשה, ובסיומו של הלחץ שהפעלתי עליו, קרה מה שקרה. עכשיו, זה לא אני וכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה לבד, אבל רק זו עדות שאיציק בונצה לא מתכונן ללכת לשום מקום בנושא הזה, מתוך הבנה שאם אנחנו לא נטפל בדברים האלה, לא תהיה לנו מדינה. אנחנו נגיע לשביעי לאוקטובר שוב. חווינו מלחמות, חווינו כשלים, חווינו אירועים, אנשים איבדו פה את הילדים, את האבות שלהם, ואני אומר לך, דוד, מכל הלב, עם דמעות בעיניים, אני מתחייב שאני אעשה הכל, שזה לא יקרה שוב, שלא תהיה משפחה שחוששת להיכנס לחדר אצלה בבית, שלא תהיה משפחה שלא תצטרך להתמודד עם מה שאמרנו בתחילת הרעיון, שזר לא יבין זאת. נשבעתי על קברו של בני עמית, שאני אביא את האשמים לדין, ואני אעשה מה שאני יכול עם כל הכוח שלי, לא מתוך נקמה, אלא מתוך דאגה לדורות הבאים.
ואם יורשה למשפט אחרון, אני מאחל לך הצלחה.
תודה רבה, ואני אומר גם ככה, עצם העובדה שקראת לי לפה, ושאלתי אותך בהתחלה למה בחרת לראיין אותי,
עכשיו אתה מבין.
עכשיו אני מבין, לא רק זה, אני מכיר תודה על כך, שאתה אפשרת לי להעביר את הדברים החשובים האלה. לא דיברתי פה שרה על אף אחד, הצבתי עובדות, הסברתי מה קורה, ועצם העובדה שאתה מאפשר לי, שאני לא חבר כנסת, לא שר, ומי יודע מה יהיה איתי גם בעוד יום או בעוד חודשיים, אפשרת לי להגיד את הדברים. אני באמת בשם רבים רבים, ממשפחות השכול ועם ישראל, העם השפוי, אם נמשיך ותהיה לנו אפשרות לקפל את הבמה הקדושה הזאת, אני גם יצליח. כי את התוכנית הזו ותוכניות אחרות שאתה מביא בפני עם ישראל, עם ישראל שומע. זה מחזק, ואתה מבין שיש פה עתיד ואפשר לתקן. לא הכל עבוד.
אני יכול לאחל לך משהו? אחד, שתצליח. שתיים, שתהיה חבר מפלגה, כל שתרצה, ושאולי אפילו תהיה שר, ואז אני ראיין אותך כשר.
אני מקווה שתראיין אותי כאיציק, השר לא עושה לי את זה, אלא כמי.
אני מדבר שאני ראה לך בתפקידך החדש.
לא, אבל בתפקידי המשפיע החדש.
כן.
זה מה שחשוב לי, כדי שבאמת נוכל לדבר מה הייתה ההשפעה, מה הצלחנו לעשות, מה עומד לפנינו, כדי באמת לתת תקווה לעם ישראל ולילדים שלנו.
עורך הדין איציק בונצל, אביו של עמית שנפל בקרב בעזה. תודה רבה.
תודה רבה לך, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.